למה זה חשוב? כי אני רוצה חמאס שנלחם מולי, שיהיה רעב, שיהיה צמא, שיהיה חלש, ולא נכנס גרם של סיוע לרצועה. ממש התחלנו כבר לראות אותם יוצאים החוצה עם הידיים למעלה ונכנעים לנו.
טוב, שלום לצופים שלנו. אנחנו בפרק ה-12 של הפודקאסט הפרופסור והווינר. איתי נמצא הווינר, תת-אלוף במילואים ארז וינר. ועל מה נדבר הפעם? אנחנו מדברים על דבר מאוד אקוטי. לקראת הכניסה של כוחות צה"ל, אנחנו כבר כל פעם לקראת, כל כך הרבה לקראת, ועוד אישור תוכניות ועוד אישור, לקראת הכניסה של כוחות צה"ל לתוך העיר עזה, ועל הצורך להטיל מצור אפקטיבי מלא על העיר עזה, על כל המרחב, כדי לתמוך את הכניסה של כוחותינו פנימה, כדי לאפשר להם להילחם באויב מורעב, וכדי לאפשר לאוכלוסייה של העיר עזה לצאת ולקבל את הסיוע שלה במקום אחר מחוץ לעיר עזה. אז הנושא הזה עלה בשיח, הוא עולה כל הזמן בשיח. אנחנו מכירים את ההפגנה של אמהות הלוחמים, מצור ואל תעצור, ואנחנו רוצים לדבר על העניין של מצור מבחינה משפטית, כי הבעיה שבגינה לא הטלנו מצור עוד בתחילת המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, או בתחילת מרכבות גדעון, לא הטלנו מצור, הייתה בגלל מניעה משפטית, ככה אומרים המשפטנים, המשפטנים של צה"ל, אבל הבעיה איננה המשפטנים, בצה"ל הבעיה מאוד פשוטה, הבעיה של מפקדים, זה שהמפקד, הרמטכ"ל, החליט לאמץ את העמדה הזאת של הפצ"רית, היא מונעת מאיתנו, מנעה מאיתנו, ועדיין מונעת מאיתנו, אנחנו עדיין לא מטילים מצור על העיר עזה, מצור הכוונה שלא נכנס כלום, ובעיקר סוגרים את המים, אין יותר כניסה של מים למרחב העיר עזה, לא מים, לא דלק, לא אוכל, אז נכון שאוכל הם צברו, אבל מים קשה לצבור, וגם נוסף לזה גם צריך לפגוע בכל המצבורים שיש להם, גם אם הם צברו מה שצברו, לפגוע כדי להותיר את החמאס רעב ומיובש וכנוע, כדי שנוכל להיכנס ולפרק לו את הצורה בעזה. אז ארז, אולי אתה תתחיל קצת על למה כתבנו את המאמר הזה, כתבנו מאמר בנושא המצור, ואיך אתה רואה את הדברים, ונמשיך משם, נמשיך בשיח כמו שאנחנו עושים את הפינג פונג בינינו. אז בבקשה ארז.
אלן, קודם כל המאמר, הפודקאסט של היום, בהמשך למאמר בנושא, הוא מאוד אקטואלי, כי הנושא באמת על סדר היום, שוב על סדר היום. הסיפור של מצור הוא לא סיפור חדש, הוא מוכר וידוע החל מהעת העתיקה, כאשר מדינות נלחמו זו בזו ויצרו מצור סביב אותם הרי מדינה שלהם שאיתם רצו להילחם. אבל גם בהיסטוריה של מדינת ישראל אנחנו מכירים את השימוש במצור ככלי לחימה. כבר במלחמת העצמאות צה"ל צר על כיס פלוג'ה, אזור קריית גת, קריית מלאכי של היום, כולה שם את הכוחות המצריים, ולמעשה בכך מביא את הכניעה של צבא מצרים ואת קבלת הפסקת האש ומאפשר את סיום המלחמה. אנחנו רואים את זה גם במלחמת יום הכיפורים, כאשר צה"ל מחתר את הארמיה השלישית ובסיני הוא מאיים להשמיד אותה, וגם שם למרות לחצים מאוד כבדים של הצבא האמריקאי, ממש ברמה של, שלא הצבא, של הממשל האמריקאי, ברמה של קיסינג'ר מאיים שהוא יפסיק את משלוחי הנשק ואת הרכבת האווירית, וגולדה עומדת על שאלה, ודרך אגב, פרופו ימינו אנו, גולדה עומדת על שאלה ואומרת, עד שלא יחזרו כל שבויינו, היו לנו אז לא מעט שבויים במצרים, מה שנקרא, לא ייכנס ליטר מים או קילו קמח לארמיה השלישית הנצורה, והמערכה מסתיימת בשחרור המצור, תמורת שחרור כלל החטופים והשלמות...
השבויים,
סליחה, תראה איך הצליחו לבלבל. שחרור כלל השבויים וגם הפסקת אש בין ישראל לבין מצרים. וגם במלחמת שלום הגליל, בעת היותר מודרנית, צה"ל צר על מערב בירות, ובמסגרת המצור והלחץ שמופעל, הכוחות של יאסר ערפאת, כוחות אש"ף, בעצם מרימים דגל לבן ויוצאים משם על גבי אוניות, מה שאנחנו מוכנים לעשות גם עם החמאס ברצועת עזה כיום. כך שהמצור ככלי לחימה הוא בהחלט כלי לחימה שגם בעולם הרחב וגם במדינת ישראל עשו בו שימוש. אנחנו במאמר מזכירים עוד דוגמאות מהעולם, החל מהמצור של הנאצים על לנינגרד ועוד חיינה וחיינה. אבל בשורה התחתונה, אני לא אדבר פה על הפן המשפטי שאתה, אני מניח, תרחיב עליו בהמשך, כלי לחימה יעיל ואפקטיבי וחוקי. הסיבה שלא עשינו אותו עד היום, חלק מהעובדה היא שלא באמת הטלנו, לא תקפנו, לא פעלנו בצורה כזאת שאפשרה בכלל לעשות מצור. כשפעלנו בשיטת הפשיטות, הכניסות והיציאות, לא היה רלוונטי. לאחר מכן, גם שכבר פעלנו בצורה יותר אפקטיבית, עדיין פעם אחר פעם הפעילו עלינו לחצים להכניס את הסיוע לאויב, וראינו את התוצאות של זה. כשאנחנו מכניסים סיוע לאויב, האויב מתחזק, האויב מתגבר, הסיוע בסוף מגיע לידי החמאס ופחות לידי האזרחים שבאמת דורשים אותו. ומעולם צה"ל לא מנע מהאזרחים לצאת ממרחב הלחימה, להפך, הוא עודד אותם פעם אחר פעם לצאת ממרחב הלחימה ולהשאיר את הלחימה באמת בין הכוחות החמושים, כוחות הטרור החמושים, לבין כוחות צה"ל. ולכן גם הפעם זה מה שצריך להיות, וזה מה שהביא אותנו לכתוב ולדבר על הנושא.
תראה, הנושא של מצור הוא בגלל שהוא היה כלי נוהג, אז האמנות המשפטיות, אמנת ג'נבה, אמנת האג, שקודמת לה, התייחסו אליו, כי זה היה כלי נוהג, כלי, ורצו להסדיר אותו, לתת לו מסגרת משפטית, כדי שניתן יהיה להטיל אותו, להטיל מצור. רק נציין שאנחנו לא הצלחנו להטיל מצור בגלל העובדה שחוות הדעת המשפטיות שהתקבלו מהפצרית לתוך הצבא, אגב לא ראינו חוות דעת כתובות, הם לא היה פנו, לא פורסם שום דבר, גם ברור שעשינו, אז אני חושב שגם לקבינט לא הגיע חוות דעת כתובה של הפצרית, הרי רק זה נאמר, והתוצאה היא שזה ריסן את הרמטכ"לים, גם את הרצי הלוי וגם את אייל זמיר כעת. נגיד עוד מילה, אני חושב שאפשר להגיד את זה עכשיו. חוות הדעת של הפצ"רית היו חוות דעת מאיימות על המפקדים של הצבא. כל הזמן היא הלכה עליהם אימים. אתה ראית את זה, אתה ראית את זה בפועל, אני ראיתי את זה בכתובים. הלכה עליהם אימים בפטנטים של, להגיד להם, תשמעו, יהיה איתכם סברה ושתילה, אתם תהיו אחראים, לא תוכלו לצאת לחוץ, כל מיני דברים, תעמדו לדין, בצורה מאוד מאוד בוטה. וכשזה נעשה, זה ברור שזה מייצר איזה אווירה לא נוחה וחוסר יכולת לתפקד. אני מזכיר, ארז, אתה הזכרת לי על הפעלה של אמצעי לחימה מסוימים, שגם שם הפצ"רית נכנסה ואמרה שהדברים לא חוקיים ובעייתיים מאוד. הדברים האלה מאוד מאוד קשים, והם לאורך כל התקופה, לאורך כל המלחמה מול חמאס, הכשילו אותנו פעם אחרי פעם. אבל בסופו של דבר מי שהכשיל אותנו זה המפקדים, זה לא חוות הדעת. כי חוות דעת זה חוות דעת, כשמה כן היא. העובדה שמפקדים מקבלים את חוות הדעת הזאת היא הבעיה. עכשיו לעניין המצור. אז קודם כל, הרעיון של כל בוא נגיד האמנות המשפטיות בעניין הזה, היה ברור, אמרו, תשמע, אתה יכול להטיל מצור, אין בעיה, אבל קודם כל המטרה שלו, היא צריכה להיות מטרה צבאית, ולא מטרה להרעיב את האוכלוסייה. קודם כל בעניין המטרה, אתה צריך להיות שם מאוד ברור. אז פה אני חושב שאין תימה, אין ספק לאף אחד מאיתנו, שהמטרה שלנו היא צבאית להכניע את חמאס, אנחנו לא רוצים להרעיב את האוכלוסייה, זה לא מעניין. המצור צריך לאפשר לאוכלוסייה, לקבל, לא להרעיב אותה, והמשמעות היא לקבל מזון, לקבל יכולת סיוע במרחב הנסור. איך לקבל יכולת סיוע? עכשיו, האמנות האלה, האמנות אומרות, אתה יכול להכניס למרחב הזה אוכל, או שאתה יכול למנוע הכנסה של אוכל, ובלבד שתיתן לאוכלוסייה אפשרות לקבל את האוכל שלה במקום אחר. אז זה הדברים האלה, אני לא רוצה להלאות במספרי סעיפים, בדברים, באמנות ג'נבה, בכל מיני דברים, אבל זה דבר מאוד ברור. וככל שהתפתחו הדברים, גם בפרוטוקול נוסף, הפרוטוקול שני של אמנת ג'נבה, שאני חושב שה-1977 או משהו בסגנון הזה, אני לא זוכר, 70 ומשהו, גם שם נאמר, אני קורא, שימוש ברעב של אזרחים כשיטת לחמה הוא אסור, אבל מצור חייב להיות מלווה באמצעים להגן על אזרחים, כגון פינוי ומעבר סיוע. אז הדברים האלה, זה פעם אחת מופיע. דבר שני, יש מה שאנחנו קוראים הדין המנהגי. הדין המנהגי אומר איך פסקי הדין, או איך המדינות פעלו בפועל, ופסקי הדין פעלו בפועל. גם כאן הדוגמה הבולטת ביותר הוא המצור שניתן, שבוצע בקוסובו, אני כבר לא זוכר את ה... בין הדין הפלילי ביוגוסלביה נקבע כי הפצצה מכוונת של אזרחים במצור סרייבו היא פשע מלחמה, מה שהיה, אנחנו מדברים לא מזמן, אנחנו מדברים לפני כמה עשרות שנים. המצור עצמו לא נאסר, כל עוד הוא מכוון נגד כוחות אויב. אז זה גם צריך להבין שזה, עוד פעם, גם בפסקי הדין הם לא נאסר להטיל מצור, אפשר היה להטיל מצור. הפרסומים של הצלב האדום, גם הם, הפרסומים האלה, גם הם מאפשרים את ההטלה של מצור. כמו שהם מאפשרים, אגב, מי שלא מבין, פגיעה באזרחים. כל עיקרון המידתיות אומר שהעובדה, הדין הבינלאומי מכיר באפשרות שאזרחים ייפגעו, אבל הוא אומר, הפגיעה צריכה להיות מידתית לתועלת הצבאית שיש לך מהעניין הזה. זאת אומרת שיש לך בית עם מיליון אזרחים בפנים, ויש לך מפגע אחד, אתה לא תוריד את כל הבית. עכשיו, צריך להבין שהשיקול דעת היחיד שקובע איננו שיקול דעת של משפטן או של גורם משפטי, הוא שיקול של המפקד הצבאי. המפקד קובע את העיקרון המידתיות, וגם בהטלת מצור, זה קשור לעיקרון המידתיות, כי אתה מנסה לפגוע באויב, וכנראה ייפגעו קצת אזרחים מהעניין הזה, והמפקד פוגע בזה. העובדה שאצלנו הכפפנו את שיקול הדעת שלנו, שיקול של משפטנים, הוא בעיה גדולה מאוד. עכשיו עוד דבר אנחנו נאמר, גם חוות דעת של לירון ליבמן, מי שהיה התובע הצבאי הראשי וראש מחלקת הדין הבינלאומי בצהל לפני שנים, גם מישהו עבר וניתח את חוות הדעת, את הנושא הזה, גם הוא הראה שאפשר להטיל מצור, ואז הוא אמר, תראו, אפשר להטיל מצור, אפשר למנוע הכנסה של סיוע לתוך מרחב מצור, תזכרו שיהיה לזה השלכות של לגיטימציה, וזה בסדר, מה למשפטנים ולגיטימציה, זה לא עניינם, לגיטימציה זה עניין של הקברניט, של המפקד. עכשיו, זה אלה הדברים המשפטיים, אבל גם הצבאות עצמן, במדריכים שלהם קבעו את הדברים, גם צבא ארצות הברית במדריכים שלו, אפשר את הטלת מצור, גם צבא אנגליה אפשר את הטלת מצור, ועוד יותר אמר שאם האויב מונע הכנסה של, מונע מהאוכלוסייה לצאת, עדיין אתה יכול למנוע הכנסה של מזון פנימה. זה הצבא הבריטי, ולא אחר. אז לכן אנחנו רואים כאן שיש לנו גם בצבא האמריקאי, במדריכים שלו, גם בתורת הלחימה שמלומדת בווסט פוינט, גם הצבא המדריך של הצבא הבריטי, כולם מאפשרים את העניין הזה של מצור. איפה לא מאפשר? הצבא המתוחכם ביותר, מה שקרוי, צהל, לא מאפשר, ושם אנחנו תקועים בעניין הזה בצורה קשה מאוד. ופה אני הייתי רוצה לעבור אליך, ארז, אולי תנתח את העניין המבצעי, את התועלות המבצעיות, מה נותן לנו הטלת מצור, ולמה זה חשוב כל כך לנו להטיל מצור על עזה, כדי להכניע את האויב ולהשלים את המשימה הזו אחת ולתמיד.
אלה שקוראים גם היום לעצירת המלחמה ולהפסקתה, אומרים, החמאס הוא קשות, החמאס נפגע, החמאס כבר, מה שנקרא, לא יכול יותר. ולכן הם מבקשים או רוצים לעצור את המלחמה. מהצד השני, אנחנו רואים שלמרות המכות המאוד קשות שספג החמאס לכל אורך השנה וחצי האחרונות, הוא עדיין עומד על המים. ראינו רק לפני כשבועיים התקפה בסדר גודל של גדודי או חטיבתי של עשרות מחבלים על מגנן כוחותינו בח'אן יונס, שבוא נגיד, עם הרבה תושייה גבורה של החיילים, וגם קצת
מזל.
קורטוב של מזל, נגמרה באמת עם מספר נפגעים, ולא עם תוצאה הרבה הרבה יותר גרועה.
ובוא נאמר, ארז, רק בוא נגיד, זה לא, אני מצטער לומר את זה, וזה כואב לומר את זה, זה לא תהיה המתקפה האחרונה. זאת אומרת, חמאס, הוא הוא עובד כמו כוח צבאי שצריך לעבוד.
חמאס עובד כמו כוח צבאי, יש לו מערכת של פיקוד ושליטה, יש מערכת של תשלום משכורות, המנגנון עובד. ולמה המנגנון עובד? המנגנון עובד בזכותנו. מכיוון שאנחנו ממשיכים להאכיל ולפרנס אותו, הוא מצליח לעבוד ולהתקיים. אז כשצהל חזר, כשצהל יצא להפסקת האש, שמדינת ישראל הכריזה על הפסקת האש בינואר שעבר, האמירות החל מהדרג המדיני וגם בדרג הצבאי היו, כשנחזור ללחימה, אם לא תתקדם העסקה למה שנקרא שלב ב' שלה, אזי אנחנו חוזרים ללחימה אחרת. אין יותר סיוע אזרחי לחמאס, אין יותר שטח שכבשנו ואנחנו מה שנקרא לא נשארים בו, אין. לצערנו, החיים כרגיל היו יותר חזקים מהצרות, ואחרי שקמפיין הערבה של חמאס הודהד בהצלחה ובחוסר תגובה מספקת שלנו, ואחרי שצריך לומר ביושר, גם אנחנו כשלנו בהפנת המערכת האלטרנטיבית להכנסת הסיוע, הקמנו אמנם מנגנון.
אולי, ארז, אולי תסביר את מנגנון הסיוע שהקמנו, אלטרנטיבי. אנחנו בפודקאסט אחר ניגע בכל מה שקשור לשליטה הצהלית, או נגיד הממשל הצבאי הנדרש, אבל מה שעשינו במקום זה, אולי תרחיב על זה גם.
כדי לנצח טרור, ועל זה דיברנו, צריך לשלוט במשאבים, לשלוט באוכלוסייה או למנוע את השליטה באוכלוסייה מצד האויב, ולשלוט בשטח או למנוע מהאויב שיהיה לו שנקרא אזורים בטוחים, שטח שהוא שולט בהם. ולכן כשראינו שגם הרמטכ"ל הקודם וגם הנוכחי וגם הדרג המדיני קצת פחדו מעניין של ממשל צבאי, פעלנו להקים אלטרנטיבה, ואותה אלטרנטיבה הייתה קרן הסיוע האמריקאית, ה-JHF, Gaza Humanitarian Fund, ואותה קרן התחילה לספק סיוע ישירות לאזרח. לא מושלם, לא אידיאלי, עם הרבה בגים בתהליך, אבל בסוף עזתי מקבל קופסה עם אוכל למספר ימים, ולא מסעית שנכנסת ומוצאת את דרכה, גם על פי נתוני האום ב-94% במחסני החמאס. רק שזה התחיל לפעול לאט מדי, לא מסודר מספיק, בלי מפקדה ובלי ארגון מסודר מצד מדינת ישראל וצהל. והקשיים הללו גרמו לכך שיחד עם קמפיין הערבה התחלנו לשפוך סיוע על עזה במקום לעצור אותו. והכל חוזר, כמו שאמרת, בסוף לנקודת המוצא. ונקודת המוצא היא האמירות המשפטיות השגויות. ולא סתם שגויות, אלא כפי שאנחנו מבינים גם הלא כתובות ולא ברורות. לשנינו יש חבר ומפקד שתמיד היה אומר לנו, לא כתבת, מה שנקרא לא קיים. הדברים המשמעותיים צריכים להיות בכתוב, ולא סתם אני חושב אין חוות דעת כתובה משפטית על הנושא הזה של האיסור על המצור או על החובה להכניס סיוע לאזור שבו נמצא האויב, מכיוון שאתה כותב חוות דעת צריכים להיות בנימוקים משפטיים מלומדים.
בוא נגיד, ארז, בוא נגיד לפחות אין חוות דעת שום דבר לא סודי בדברים האלה, זה דברים ברורים. אין חוות דעת, וגם אם נכתב משהו, אז הוא שם תחת כותרת של סודי ביותר, טאבו, סגול, לא יודע, כל הצבעים האפשרים, כדי למנוע ממישהו לתת בכלל על זה ביקורת.
כן, גם כשאתה כותב חוות דעת, בטח חוות דעת משפטית, תחת עקרונות וכללים של כתיבה משפטית, עם מובאות וציטוטים ומה המקורות שלה ועל מה מסתמכת, אז ניתן מה שנקרא לתקוף אותך ולבחון אותך וגם להגיב לך, ולכן העניין הזה נשאר בצריך עיון. יש עכשיו, ראיתי פנייה על פי חוק חופש המידע של אמהות הלוחמים, שפנו ודרשו לקבל את חוות הדעת הזאת, ויש גם דרישה לקיים בנושא הזה דיון בוועדת חוץ וביטחון, ואני מקווה שהלחץ המשותף של כולם יצליח להוציא את החושך הזה אל האור. כי בסוף, כמו שאמרת, א', אין פה באמת דיונים משפטיים אמיתיים, וב', יש פה עניין של מפקדים. ופה זה חוזר ללמה זה חשוב. למה זה חשוב? כי אני רוצה חמאס שנלחם מולי, שיהיה רעב, שיהיה צמא, שיהיה חלש. אנחנו זוכרים היטב מה היה בנובמבר 2023, כשנכנסנו לתחילת הלחימה בסוף אוקטובר, ולא נכנס גרם של סיוע לרצועה, כלום מכלום, וצינורות המים נפגעו במסגרת המתקפה. לא סגרנו אותם באופן יזום, אבל הם רובם לא פעלו. וממש לפני הפסקת האש הראשונה, התחלנו לראות קניעה של מחבלים צמאים ורעבים, שנגמרו התמרים ונגמר הבקבוק מים. ממש התחלנו כבר לראות אותם יוצאים החוצה עם הידיים למעלה ונכנעים לנו. ואז הגיעה הפסקת האש הראשונה. אם היינו נותנים את הקנק הנוסף, אז כנראה שהמלחמה הזאת הייתה מתקצרת משמעותית. ההכנסה של הסיוע, ההשתלטות על הסיוע, הסיוע הזה שהופך להיות גם לכסף וגם לשווה כסף וגם לשליטה באוכלוסייה, הם הרעה החולה והמרכזית שמאפשרת לאויב להמשיך את המלחמה נגדנו. אז מצד אחד מתלוננים שהמלחמה נמשכת יותר מדי והייתה כבר צריכה להסתיים, ומצד שני אנחנו מאכילים, מחזקים ומממנים את האויב שלנו שימשיך להילחם נגדנו, ולכן הסיפור הזה של המצור, ובטח ובטח עכשיו, הוא כלי ממש ממש הכרחי, כאשר אתה פועל לפי הדין הבינלאומי, אני מאפשר לכל האוכלוסייה לנוע, אני נותן חלופות להספקת מזון ומים לאוכלוסייה במקומות שאינם בתוך השטח הנצור. זאת אומרת, כל אזרח שהוא לא מחבל, לא איש חמאס, שיגיע יוכל לקבל את המזון ואת המים, הוא לא צריך לקבל אותו מה שנקרא ביד הביתה לתוך חדר המיטות, הוא יכול לקבל אותו באזור שבו אנחנו מגדירים, כמו שקורה בכל אזור מלחמה או בכל אזור אסון אחר בעולם. ואני ממש חושב שבעניין הזה ההתעקשות והמאבק של אמהות הלוחמים, של פורום המילואימניקים, של פורום הגבורה ופורום התקווה וכל האנשים הטובים האלה, לא עושים את זה כי משעמם להם או לא עושים את זה כי אין להם משהו יותר טוב לעשות, הם עושים את זה כי הם מבינים את החשיבות, כי הם מבינים את ההשפעה שתהיה לעניין הזה על הבנים, אחים, בעלים שלהם שיכנסו למלחמה בזמן הקרוב מאוד, אנחנו מקווים.
אני רוצה לומר משהו לגבי מה לדעתי המניע שעומד על הסיפור. המניע המשפטי כמובן זה הצטלה. אני מעריך שזה קרדום לחפור בו, זה משהו יותר עמוק. בסופו של דבר, בואו נדבר, נגיד את הדברים כהווייתם. הממשל הקודם, ממשל ביידן הקודם, כפה עלינו התנהלויות מסוימות ואף הפעיל עלינו לחץ באמצעות אמברגו שהוא עשה על אמצעים מסוימים עלינו, אמצעים שהיינו צריכים אותם, שעלו בחיי אדם, בגלל הסיבה שקיסינג'ר מנע מאיתנו להכריע את הארמיה השלישית, בסוף, בסוף הם מעדיפים, האמריקאים וגם מדינות אירופה, מעדיפים שישראל תיוותר עם הבעיה. הם לא רוצים את הניצחון המוחלט, הם לא רוצים את זה. הם לא רוצים שלא נהיה צריכים להם. הם רוצים שישראל וארצות הברית, היחסים יהיו של אדון ובסל. זה מה שהם רוצים. עכשיו, הדבר הזה מתכנס ביחד, יחד עם המיליה, הרי כשהפצר התנותת חוות הדעת הזאת, והיא מתעקשת על מה שהיא מתעקשת, היא אומרת שהיא מגינה על חיילי צה"ל. נו באמת, מה היא מגינה על חיילי צה"ל? ראינו איך היא מגינה על חיילי צה"ל. אז אני מתכוון למקרה של שדה תימן וכהנה וכהנה עוד דברים. אז שלא יספרו לנו את הסיפורים האלה. המניע איננו הגנה על חיילי צה"ל. המניע שיושב מאחור הכמן, זה הסיפור שאנשים מספרים לעצמם. אני מניח גם היא בטוחה שזה מה שהיא עושה בזה, אבל זה הסיפור. אבל המניע עמוק יותר הוא חוסר הרצון שיהיה ניצחון ברור, ובסופו של דבר כנראה חוסר הרצון שממשלה בראשות נתניהו תנצח ברור, אולי. בסופו של דבר, פעם אחת זה הכוחות העולמיים שלא רוצים שישראל בכלל תנצח, כדי שישארו, ישראל תישאר מדממת, למה לא מאפשרים לצאת מאזרחים לעזה, למה לא מאפשרים לנו לגמור את הדברים, זה הסיפור, הסיפור רוצים שהדבר הזה ימשיך לדמם, ככה גם מדינות ערב, ככה גם מדינות אירופה, וגם חלקים בארצות הברית. עכשיו, ואז זה מתכנס, שזה מתכנס יחד עם חוות הדעת המשפטית שאומרת, רגע, רגע, אל תמשיכו לדמם במלחמה, אנחנו מדממים כבר קרוב שנתיים, נו רבק, אתם לא רוצים לגמור את זה? לא, רוצים להמשיך את הדבר הזה, שאנחנו נמשיך לדמם. אז זה העניין, למניע העמוק של העניין, יש לדעתי, יש לי מחשבות עוד יותר עמוקות בעניין הזה, אבל זה לא המקום עכשיו לומר מה המניע הזה, כמה להיכנס לטובת המניע. דבר שני, העובדה שאנחנו לא מטילים את המצור הזה, היא גורמת, תקשיב, אנחנו, יש לנו מילואימניקים, חיילי מילואים, אנחנו כתבנו מאמר על שעוני החול, שעוני החול האלה מתקתקים, שעוני החול המילואים, כמה פעמים אתה יכול לבוא למילואימניקים, עכשיו פעם שנייה, אחרי שבפעם ראשונה במרכבות, כמובן פעם ראשונה זה במלחמה בכלל, בחרבות ברזל, אבל פעם שנייה במרכבות גדעון, אמרת עליהם, אנחנו הולכים להכריע, שום דבר, עכשיו תגיד להם מרכבות גדעון ב', אנחנו הולכים להכריע, אז מה, בלי מצור אנחנו יודעים לגמרי, ארז, אני אומר לך וגם אני בטוח שאתה זה, בלי שנתיר מטור אפקטיבי על עזה, אנחנו לא נגמור את הבעיה, לא נגמור אותה. נמשיך וחמאס ימשיך לקבל. אם בסוף תמורת זה שנגיד יישארו 800 שיעזבו את עזה וישארו איזה 20 אלף, 30 אלף, 100 אלף בעזה ונחייב להכניס אוכל לשם, חמאס יישאר, זה מה שהיה בתחילת המלחמה. זה מה שהיה בתחילת המלחמה, נשארו איזה 200 אלף איש אזרחים בעזה, ואנחנו המשכנו לתת להם להזין אותם, אז מה עשינו בזה? אז זה הסיפור העניין. עכשיו, לגבי, אני רק רוצה לעטוף את הדבר הזה, בזה. אנחנו, התביעה שלנו מחמאס צריכה להיות, אני לא שומע את זה מהדרג המדיני, למרות שאני שומע שראש הממשלה אומרים, הולכים לעסקה אחת, עסקה אחת, כל החטופים, אבל התרגום הזה צריך להיות כניעה ללא תנאי, כניעה ללא תנאי של חמאס, זו צריכה להיות הדרישה, ולא להגיד עסקה, מה עסקה, שום דבר, כניעה ללא תנאי. ואז נחליט, נגלה אתכם, נעשה אתכם מה שאתם רוצים, אבל לא, זה הסיפור. החזרת כל החטופים ואתם תיקנו. אז אנחנו צריכים, זו צריכה להיות המטרה. איך נשיג את זה אם לא נטיל מצור אפקטיבי על הסביבה הזאת? אז פה יש בעיה מאוד קשה, ואני חושב שהיא גם מגיעה לבעיה של ההרכב של הפרקליטות. אולי תתייחס לעניין של בגלל שיש לנו פרקליטות שצומחת, תראה, בסופו של דבר, מי הם הפרקליטים הצבאיים? רובם, עתודאים, גיל 18, הלכו, למדו משפטים, התחברו לצבא, והמשיכו את המסלול הזה. זה הרוב. אני מתקשה לראות מישהו, היו מפקדים קרביים שלמדו משפטים וחזרו להיות בפרקליטות הצבאית. אולי יש בודדים כאלה. אבל אולי תדבר על על ההרכבה של הפרקליטות הצבאית, ולמה זה, ככה, זה קורה מה שזה קורה, כי אתה מקבל איזה ארגון, הדרונגל הוא שלא שייך לכלום. וגם אולי לך יש ניסיון בזה, כי אתה היית שם. איפה אנחנו הכפפנו את השיקול הדעת המבצעי לעניין המשפטי, בסיפור של אחרי דוח גולדסטון, באופרת יצוקה. אז ההצדברות הזאת, אנחנו עכשיו סובלים מהדבר הזה, אולי ארז, אתה היית שם בקרב מקבלי החלטות בזמנים האלה, אולי תתייחס גם לעניין הזה.
תראה, התהליך הוא תהליך זוחל, אבל זוחל משמעותית. באמת, אחרי השמות באופרת יצוקה ודוח גולדסטון, ולחץ בינלאומי ואיומים כאלה ואחרים, אז באים עם ההצעה שנכניס יועצים משפטיים לכל חמל, כל חמל אש, מפעיל אש, גם במפקדת האש, במפקדות האש, לדעתי החל מרמת האוגדה והפיקוד ומפקדות חיל האוויר השונות ומטה כללי, ואז יועצים משפטיים מתחילים לעבור על מטרות, והמטרה לכאורה החיובית היא אנחנו רוצים להגן עליכם.
אבל ארז, תסביר לי, אני רוצה שתסביר גם לצופים, איזה שיקול, איזה מערכת שיקולים יש לפרקליט מעבר לזה של מפקד? זאת אומרת, מה הוא יודע? אומרים לו מטרה, מה הוא מבין? מה זה המטרה? מה הערכיות שלה? איך כלים שיש לו לטפל בזה? ובכלל, איך הדבר הזה קרה וקורה? אנחנו לדעתי הסתובב לנו עמוק בדרך הזאת.
לגמרי, זה חלק מתהליך משפטיזציה הרבה יותר רחב שעובר על כלל המדינה, שהיום משפטנים דנים על איזה אוכל ייתנו למחבלי הנוח'בה ואיזה אוב מזרון יהיה להם, ואם מותר או אסור שיבקרו אותם נציגי צלב אדום, וזה מה שנקרא הגיע לסי בצו שהוציא השופט העליון כבוב, על שהרמטכ"ל צריך לנמק את השיקולים שלו באי קבלת או באי התקדמות עם עסקת חטופים. יש פה באמת משפטיזציה שמתפרעת, וכמו שהיא ברמת המדינה, ככה היא בתוך הצבא, וצריך לומר ביושר, זה בסוף קורה כשנותנים להם, גם בדרג של ברמת המדינה והממשלה, שנים על גבי שנים, נתנו למשפטנים לספח עוד יכולת ועוד כוח לעצמה, וגם בתוך הצבא, כשמפקדים עומדים על דעתם, אומרים, ככה יהיה, כי אני המפקד ואני החלטתי ואני אחראי, כן, בוא נגיד רפול סטייל, אזי המשפטנים יכולים לצעוק חזק, אבל הם לא יכולים להתערב, בטח ובטח בצבא, כי מה שיפה בצבא, בניגוד לממשלת ישראל, עם המאבק בין בג"ץ לבין הממשלה, בצבא מוגדר בחוק בצורה ברורה שהמפקד הוא הפוסק האחרון והעליון. המפקד צריך להיות מספיק אמיץ ומספיק בטוח בעצמו לקבל החלטות, ואנחנו הזכרנו לדעתי גם במאמר
כמה פעמים את גדי איזנקוט בעניין הזה.
גדי מול שרון אפק, הפרקליט הצבאי הראשי, בעניין הוראות פתיחה באש במהומות על מה שנקרא צעדות השיבה במהומות על הגדר בעזה, שבסוף המפקד מקבל את ההחלטה מה יהיו הוראות הפתיחה באש. ובעניין של איתורי תקיפות, אז גם פה יושב אותו יועץ משפטי בתא ובודק, אתה צודק, מה הידע ומה הסמכות ומה ההבנה. הרי אין בדין הבינלאומי הגדרה של שמונה אזרחים זה מעט, ועשרה בלתי מעורבים זה הרבה. בסוף, כמו שאתה אומר, עקרון המידתיות, מה זה עקרון המידתיות? לא סתם, עקרון הסבירות ועקרון המידתיות היו על הפרק ועל המדוכה לבטל אותם, כי הם משאירים בידי הדרג המשפטי איזשהו שיקול דעת רחב מאוד שהוא לא משפטי, הוא לא מבוסס על חוק, הוא מבוסס על סולם ערכים. סולם ערכים, לא, אין שום יתרון למשפטן על פני המפקד, להפך. המפקד רואה את התמונה הערכית המלאה, כי המפקד מסתכל על החיילים שלו שהוא מסכן, המפקד מסתכל על האזרחים שהוא צריך להגן עליהם, והמפקד לא מקדש את אוכלוסיית הצד השני, הוא לא יפגע בהם בכוונה, בוודאי ובוודאי, אבל הוא ממש ממש לא יקדש אותם ולא ישים אותם בסדרי עדיפויות לפני לוחמנו. אותו נאום מפורסם,
או לפני אזרחנו,
או לפני אזרחנו, לא, אני אומר גם לפני חיילנו.
נכון.
האמירה של בני גנץ אחרי שכבר פרש, שהוא סיכן חיילי גולני כדי מה שנקרא לא לפגוע בחפים מפשע,
זה הזיה.
אולי חשב שהוא יוצא מה שנקרא טוב בזה. אני באופן אישי הזדעזעתי, גם בתור אבא לגולנצ'יק וגם בתור חייל ומפקד בצבא. אני לא רוצה מפקד ששוקל את טובת האויב או אוכלוסיית האויב לפני טובת אזרחינו בוודאות, אבל גם לפני טובת כוחותינו. ולכן העניין הוא לא משפטי, העניין הוא פיקודי. ושאלת שאלה והיא באמת באה על תשתית נכונה. בסוף הפרקליטות הצבאית הראשית, כמו גופים אחרים במטה ובמפקדה, הם מבוססים על אנשים שלמדו את המקצוע. הם יועץ כספי שיודע לנתח טור כלכלי, יועץ משפטי שיודע חוק, ועוד חיינה וחיינה. כולם הם יועצים, הם צריכים לתת את הייעוץ. הם לא יכולים להיות אלה שישפיעו ואלה שיחריעו, בטח בסוגיות מקצועיות ופיקודיות שבהם אין להם שום כלי ואין להם שום יתרון יחסי שהם מביאים לשולחן. ידיעת החוק במקרה הזה לא מביאה שום, מה שנקרא, שום ערך מוסף. ודוח גולדסטון, ובעקבותיו ועדת טירקל, שבמחה שהיא כבר מונתה לבדיקת פרשת המרמרה, אז היא כבר קיבלה את הסמכות מהמדינה כדי להרגיע את הלחץ הבינלאומי ואת התביעות של בגץ, והיא כבר עשתה איזשהו חלק ב' של ועדת טירקל בראשות השופט טירקל לבדוק את החקירות בצהל ואת התחקירים, וקבע כל מיני קביעות וכל מיני אמירות שאנחנו משלמים עליהם מחיר עד היום, אפרופו שדה תימן ואירועים נוספים.
תראה ארז, אני אומר לך, אתה יודע, עולה לי דוגמה כרגע, אמנם זה לא היה באירוע מבצעי, זה היה בתרגיל, אבל אני הייתי בצוות התכנון בפיקוד צפון, גדי היה מפקד הפיקוד, ובאחד הדיונים שאני הובלתי הייתה יועצת המשפטית של הפיקוד, ישבה והתחילה לדבר, בזמנו שהיה מנדלבליט היה פצ"ר. אחרי שסיימה לדבר, אמרתי לה, אני מבקש ממך לקום ולצאת מהדיון עכשיו. היא הזדעזעה. אמרתי לה, צאי מהדיון, נגמר, התרומה שלך נגמרה, צאי מהדיון. בקיצור, אתה יכול להבין, היא יצאה. אני לא המשכתי את הדיון כשהיא נמצאת שם. וגמרנו את הדיון. אתה יכול להבין איזה גל ניפוץ היא יצרה, ומנדלבליט התקשר אליי והתקשר לגדי. אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין, היא יועצת משפטית, גמרה, יש לה מה להגיד, מה שהיה לה להגיד נתתי לה להגיד, תודה רבה, להתראות, עכשיו זה הזמן של המפקדים. ואני חושב שככה טוב היה עם מפקדי צהל התנהגו, וצריך לנרמל חזרה. אנחנו נרמלנו דבר שהוא באמת קטסטרופה, לנרמל את זה חזרה. וכשאנחנו חוזרים עכשיו לעניין המצור, אני רוצה לומר איך אנחנו חושבים, ואמרנו מה צריך לעשות עכשיו, אחרי שדיברנו על הבעיות של הפצריה, ומה, בסופו של דבר, מה צריך לעשות, מה אנחנו מצפים לעשות בעזה, ורשמנו אנחנו את הדברים, ואני רוצה מבקש להקריא אותם כאן. אחד, אנחנו צריכים להודיע לאוכלוסייה כי עליה להתפנות מהמרחב לשם הגנתה, ובייחוד בשל התעצמות הלחימה הצפויה, הפינוי יבוצע בנתיבים שיאפשרו למפונים תנועה בטוחה בחסות צה"ל. צה"ל צריך להבטיח את המעבר של המפונים החוצה, ואפילו אתה הגדלת לעשות, ואתה אמרת ארז, שמבחינתך אפילו גם ללא בקרה בשלב ראשון, יצאו עם החטופים, שיצאו עם החטופים, בסדר? או שיצאו אנשי חמאס, שיצאו אנשי חמאס, שיזלגו, מי שזולג יצא החוצה מהמרחב הזה. שניים, מקמה והפעלה של מתחמי חלוקת סיוע מזון, וסיוע רפואי מדרום לסיר נצרים, כדי לאפשר לאוכלוסייה המפונה לקבל סיוע הומניטרי, בהתאם לנורמות של הדין הבינלאומי. אתה דיברת על זה, ואנחנו מדברים על זה, לתת לקרן הבינלאומית, הקרן ההומניטרית הבינלאומית לעזה, לתת לה, אני חושב שקיבלה כבר, להקים מתחמי חלוקת מזון, מדרום לסיר נצרים, כדי שהאוכלוסייה שתצא מעזה, כמובן תוכל לקבל את הסיוע המתאים שלה, וכולל גם סיוע רפואי בהתאם לנדרש. הפסקת הכנסה, עכשיו שלוש, הפסקת הכנסה של הספקה כלשהי, בכלל זה מזון ומים. מים זה הנתיב הקריטי, אני מזכיר לכולם, למרחב הלחימת או לתרה של מצור אפקטיבי למרחב העיר עזה. ואני מוסיף ואומר, וגם פגיעה במצבורים שיש שם. צהל צריך לפגוע במצבורי המים, אם יש, במצבורי הדלק, במצבורי המזון שיש. כי מזון יש לחמאס, הוא יכול להכשיל להישאר שם עכשיו שנה בלי לקבל הוציאו, אבל מים זה עניין קריטי, אפשר צריך לפגוע במים. וכמובן עצמת הלחימה במרחב העיר עזה, וזה התולדה של הדברים האלה. כמובן אנחנו מבינים שנינו ארז שפינוי האוכלוסייה צריך להיות נתמך על ידי פעולות מבצעיות שלנו, זה לא רק להודיע ואתה הולך לישון ואומר יאללה תתפנו, אלא צריך גם מרכיבי תמרון ומרכיבי אש כדי לשכנע את האוכלוסייה הזאת לזוז הצידה למרחב לשם הגנתה. אני חושב שהשימוש במצור הוא קריטי במרכבות גדעון ב', וטוב יהיה אם אנחנו באמת נאפס את המערכת ומבקש ממנה להתאפס גם לממשלה וגם לצבא כדי שיאפסו ויטילו את המצור הזה כמו שצריך. ארז, מילות סיכום שלך?
תראה, הכל נכון, וזה מתחיל משהצד השני צריך להבין שאנחנו באמת מתכוונים ברצינות.
ולכן, קנייה ללא תנאי, ארז, קנייה ללא תנאי, זה היה צריך להיות.
גם הדרישה של קנייה ללא תנאי, גם האמירה שאין עצירות ואין הסכמים חלקיים וכדומה, וגם העובדה שכיבוש עזה יצא לדרך, ולצערי אנחנו עוברים עכשיו איזושהי תקופה של גמגומים ובלבולים והדלפות ותדרוכים. אתמול ראינו שנינו והזדעזענו מהודעה כזאת של דובר צה"ל, שהרמטכ"ל באמת מתכוון...
מאמין, הרמטכ"ל מאמין, מאמינים לתוכנית של עצמם, לא יאמין.
אז אני חושב שכדאי שנשים בצד את כל הדברים האלה, ובסוף, אתה יודע, עם כל ה... חיוכים והומור, יש פה הרבה חיי אדם על הכף, יש פה משימה שהיא ערכית מהמעלה הראשונה, את המלחמה הזאת צריך כבר לסיים, את החמאס צריך להכריע, את החטופים צריך להחזיר, אבל בצורה נכונה, ולצערי, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו אמרנו כבר יותר משנה, ואנחנו קצת כמו הזקנים של החבובות חוזרים על עצמנו, אבל כנראה שאין מה לעשות, צריך לחזור עד שזה יתבצע.
אגב, ארז, בקמילה, החטופים פשוט לא יכולים לחזור אחרת. אין סיכוי שחמאס יחזיר את החטופים בשום דבר אחר, זולת עם המגף שלנו, עם הרגל, עם הרגל של הנעל הצבאית על הצוואר שלו יושבת ממש. זה הכל, אין דרך אחרת, ושם אני נאחז בדברים של גדולים ממני, של צבי כמור, שאומר את זה מתחילת המלחמה, הכנסת שחרור החטופים למטרות המלחמה פגע בשחרור החטופים. אז עד כאן ארז, נגיד תודה לצופים שלנו ולמאזינים שלנו. ועוד משהו ארז?
אמרתי, זה יוצא השבוע, מה שנקרא מתחבר, אנחנו בשבת של כי תצא למלחמה על אויביך.
כי תצא למלחמה על אויביך, ונמליץ לכולם לקרוא מאמר של אפרים קישון, ששלחתי לך ציטוט שלו, ששלח לי בנו של אורי צבי גרינברג. הגיע הזמן שנעשה שלום עם המלחמה. אין ברירה. צריך להבין שמלחמה היא לחם חוקנו, אין מה לעשות. זהו, אין מה לעשות. בשביל לחיות פה צריך להילחם.
אמן ואמן.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.